זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
כמי שעבר את החוויה הקשה הזו של הפגזות, מה את יכולה היום להציע לתושבי תל אביב שהם נמצאים היום תחת הפגזות של סקאדים?
מה אני יכולה להציע? הרבה כוח ולא להתייחס.
איזה מין עצה זאת לטילים לא להתייחס? זה לא ילד בכיתה שמציק לי, זה טיל על הראש שלי. אני כזה, אני לא יורדת לרמה שלך.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה, ישיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
שלום! כאן תרבות, זינוק לאתמול. בדרך כלל אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל. אבל עכשיו אנחנו במהדורת מלחמה של זינוק, שבה אנחנו חוזרים לרגעים הקטנים, לרגעים ספציפיים והקראים בהיסטוריית המלחמות של ישראל. יש לנו הרבה כאלה. אני יואב רבינוביץ' ואיתי שיר ראובן. שלום שיר.
שלום.
מה? מה?
מה? אתה יודע מה מעסיק אותי? כי דיברתי על זה לפני הקלטה, זה לא קשור למלחמה, זה כן באווירת אמנות קרב.
רגע, מי שרוצה קצת אסקפיזם, אז.
מי שרוצה קצת אסקפיזם, אז אני לפני השידור רכשתי בסופר שלידינו ארוחה כזאת בקופסת שימורים של קינוע עם סלמון. אמרתי, יאללה, נשתגע. כאילו, קניתי את זה, יש לזה טעם של כמו עוגות חול שמכינים בגן, ואז תמיד יש ילד שמנסה לטעום מהעוגה, זה הטעם. היה לי פלשבק לכזה, אכלתי חול מתישהו בחיים שלי, וזה אותו טעם.
שניהם הייעוץ המשפטי, רגע. מאשרים את הקטע! מאשרים אותו! יש! אז לא טעים לך עכשיו ב...
לא, לא טעים לי, אני מצטערת שלא הכנתי תה. אבל בסדר, עוד על האוכל והשתייה שנאכל בפרק הבא. אני אתן עדכון.
לא, את רוצה שאני אשלב את זה עם הנושא שאנחנו נדבר עליו היום?
בטח, בטח.
מתי אכלנו מקופסות שימורים או שמרנו אותן?
במלחמת המפרץ.
יפה מאוד, היום אנחנו נדבר על מלחמת המפרץ. אבל רגע, אבל שנייה, לפני שאני נדבר על מלחמת המפרץ. רגע, 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 רגע. בצוות שלנו, העורך, אלעד ברנוי, וואי, וואי. יכולה לעזור לי, סתם, המפיקה טל ניסן.
אלעד ברנוי לא הביא לנו עוגיות היום, ולכן על פי החוזה שלי אני לא מחויבת להשתתף בהוא לשם שלו.
על התחקיר נועה רוקני, והטכנאי, תקשיבי, אני אומר את השם הזה עכשיו, אני שומע את כל השדרנים האגדיים של כל ישראל, וכאן אומרים את השם הזה. והטכנאי יבגני לייזרוביץ', יבגני, תודה שאתה איתנו היום. אפשר להזין לנו מתי, ו... איפה שאתם רוצים, זה הקטע עם פודקאסטים, שתדעו לכם. בהסקט שלנו זינוק לאתמול, הוא זמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים. יאללה, בואו נתחיל.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה.
אתה זוכר את מלחמת המפרץ?
למעשה מלחמת המפרץ היא הזיכרון הראשון שלי.
די.
כן?
ומה קורה בזיכרון הזה?
אמא שלי חובטת בי. סתם, לא. היינו עם קסדות. לי הייתה קסדת אסטרונאוט. כי זה עד גיל 3, זה היה מין
כן,
כזה
כן,
גם
משהו עם זה. שקוף.
וואי, איזה כיף. ואני זוכר את זה בתור חוויה ממש טובה.
גם אני.
זה היה חוויה... זהו, לא נעים. אני כבר רוצה לסייג ולהגיד, היו אנשים בכל זאת, היא זכורה כמלחמה נורא כיפית. היו כמה אנשים שנפגעו, אז עבור מי שזוכר את המלחמה הזאת כטראומה... סליחה?
לא, היינו ילדים, היינו ילדים.
זהו, היה...
מאוד אהבתי את הריח של הפלסטיק, של הדבר הזה.
כן, של ה...
ברדס.
ברדס.
והזיכרון הראשון שלי ממלחמת... הזיכרון היחיד שלי ממלחמת... הכי דומיננטי, בוא נגיד, זה הברדס שלא יודע... אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אני לא יודע איך זה נראה מבפנים, זה פשוט כאילו מניה מסיכה שקופה לגמרי, שלא הגביל את שדה הראייה, ואני זוכרת שרציתי לחטט באף, כי הייתי בת 3. והפריים שהכי זכור לי ממלחמת המפרץ זה אצבע מתקרבת לפנים ונעצרת במסיכת פלסטיק. פשוט... זה הזיכרון שלי מלחמת המפרץ. ואת זה שחשבתי שאנחנו עיראקים, ולכן סדאם חוסיין לא ישלח עלינו אישית טילים.
חשבת את זה?
כן, ממש חשבתי, אני לא מבינה מה הם בלחץ, אנחנו גם עיראקים, כאילו.
אז על סדאם חוסיין אני רוצה להגיד, סדאם חוסיין זה כמו היטלר, אבל רק החלקים הטובים. אני יכול להסביר?
מה, הוא אוהב בעלי חיים וכאלה?
לא, קודם כל... יש לו שפה מצחיק, הוא דיקטטור במדים, הוא רשע אולטימטיבי.
אתה יודע מה תמונת חתונה שלו?
מה, לא?
תחפש סדאם חוסן wedding picture, משהו כזה, זה הוא ואשתו, והוא מכוון לה אקדח על הראש, ונקרא מצחוק, ואשתו נראית הכי מפוחדת, ואשתו כזה, אוי ואבוי, אוי ואבוי, והוא כזה,
בבקשה, הוא מהסרטים, מצד אחד, אבל הוא לא, לנו, הוא לא עשה את מה ש, שוב, אני ביחד עם ה, אני כאילו, אני באמפתיה וסולידריות עם הקורדים, ועם הקווייטים, וסליחה, אבל לנו, הוא כזה, את יודעת, שוב, נלחמנו בו קצת, אבל לא... זה לא היטלר.
אנחנו לא נלחמנו בו, הוא נלחם... כן, הפצצנו את הכור, נכון. כן, נלחמנו בו.
תורנו את הכור, אבל לא, את יודעת, לא היה לנו איתו איזה...
כן, זה כאילו הוא הג'וקר, אבל אנחנו לא בטמן, אנחנו ספיידרמן. זה כזה, אנחנו לא בעד, אבל...
כאילו סבבה, זה זיכרון מצחיק. כאילו לנו, שוב, אם יש קורדי שמאזין לנו, איזה יזידי, אני ממש מתעצר.
גם לאיראנים, הוא היה מאוד רשע לאיראנים.
כן, כן, לא, היה להם מלחמה עם מיליוני הרוגים.
כן, כן, גז עצבים.
כן.
אבל זה לא נוגע לנו.
מלחמת המפרץ פרצה בשני באוגוסט 1990 ונגמרה ב-28 בפברואר, כשמטרתה היא שחרור כווית מכיבוש עיראק על ידי סדאם חוסיין. האומות המאוחדות הקימו קואליציה של 34 מדינות, ארצות הברית בראשן, הן שחררו את כווית במבצע צבאי. ואיך זה קשור אלינו? כי בזמן שכל זה קרה, עיראק תקפה בטילים את ערב הסעודית ואת ישראל, כי ככה. אנחנו נתחיל עם דיווח על ניסוי ראשון בחלוקת מסכות אבח בישראל, האמת יש לי הרבה מה להגיד על זה, שנה וחצי לפני המלחמה. הכתבת יפה גליק בותקת מה הייתה ההשפעה של חלוקת המסכות על האנשים, וזה הקטע שנשמע עכשיו מתוך בחצי היום, 9 באוגוסט 1990 באולפן מאיר איינשטיין.
מי שכבר מצוידים לקראת הבאות, אם כי צוידו באורח ניסיוני, הם תושבי רמת השרון ושלומי. שם חולקו לפני שנה וחצי לצורכי ניסוי מסכות נגד גזים, והציוד הזה, כפי שאנחנו שומעים, הוא מקנה לתושבים שם ביטחון. כתבתנו יפה גליק הייתה הבוקר ברמת השרון.
1,000 משפחות המתגוררות בשכונות נווה מגן ומורשה ברמת השרון מחזיקות מדצמבר 88 במקום גבוה בארון קופסאות קרטון ובהן מסכות בגדלים שונים לכל אחד מבני המשפחה. את המסכות חילקו במתנס הקהילתי אחרי שהמבוגרים והילדים צפו בסרטי הדרכה. יצחק סמואל משכונת מורשה אומר כי כללי ההתנהגות שנמסרו לילדים יקנו להם ביטחון.
הרגשת הביטחון שיש לך כזאת מסכה לאחר האיומים ולאחר האירועים הפוליטיים של השבוע האחרון מקנים למשפחה אין ספק, מקנים לה ביטחון רב, ואכן הילדים נוהגים להתלוצץ על כך שלהם יש ולאחרים אין.
רואי סמואל, בן ה-11, משוכנע שהמסכות יגנו עליו אם תהיה התקפת גזים.
כשהם רואים בטלוויזיה, מסכות כאלה כמו פנים של חזיר, ואתה שם פשוט הפילטר, ואתה מחבר את הפילטר, וזהו, אתה שם עליך. זה לא כל כך יכול לפגוע. הממשלה יכולה לספק לנו כל מיני אמצעי הגנה. לא צריך לפחד.
תקשיבי, הקטע עם המסכות, מה שלי בעיקר זכור מהמסכות בדיעבד, זה החרדה אחר כך, אחרי המלחמה, שכל פעם כאילו אתה אומר, אוי, חייבת להיות לי המסכה, ויש חלוקת מסכות, והיה צריך להזדקות על המסכות, ולקבל מסכה חדשה, ואף פעם לא ידעתי באמת איפה זה, ופחדתי שיום יבוא וידרשו את המסכה. תמיד היה לי, ואני לא יודע איפה היא. מסכה שחקו לי בבית ספר.
אבל אני לא מבינה למה זה הטריד אותך, כי אנחנו היינו ילדים. מתי בתור בן אדם מבוגר הייתה לך התממשקות עם מסכת אבח? זה לא באחריותך.
רגע, עכשיו לא אמורה להיות
לי המסכת. שוב מוכחת הטענה שלי שאתה בעצם מרפד, ושמעולם לא היית ילד.
אני עכשיו לא אמורה להיות לי איזה מסכה שאני חייב למדינה, כאילו, שיום אחד ידפקו לי בדלת, יואב, איפה המסכה שנתנו לך?
לא, אבל זה חומר קורא לחלום. אני ממליצה לך לחלום על זה.
אגב, שוב, אנחנו זוכרים את זה במין רומנטיזציה, אבל חילקו פה מסכות מפני מתקפה כימית.
אחרי שלבן אדם יש רקורד במתקפה כימית.
שי, זה משוגע.
אני גם שמעתי את זה וחשבתי, איפה אנחנו חיים? איפה אנחנו חיים? כאילו, אתה יודע, אנחנו מתנהגים כאילו מדינה רגילה, למשל, מקימים תאגיד שידור או את כל ישראל, אומרים, יאללה, יהיה פה חדשות, אנשים צריכים חדשות, צריכים את המידע. אנחנו מדינה לכל דבר, מדינה אמיתית. ואז מה שיש למדינה הזאת לסקר זה, עומדים לזרוק עלינו אולי נשק כימי.
זה משוגע.
בוא נראה אין ילד שקיבל מסכה, כדי שהוא לא ימות מגז עצבים. בוא נשמע מה יש לו להגיד על זה. והילד אומר, כן, סבבה, לי יש, ולחבר שלי מהכיתה, אין. זה כאילו באמת, ישראל כל הזמן על המצב ביניים הזה, שאנחנו במערב, יש לנו תודעה של המערב, אבל אנחנו במזרח התיכון עם כל המשוגעים האלה.
אז הרבה מהעיסוק במלחמה היה סביב מסכות אבח, שאמורות להגן במקרה של תקיפה כימית מצד עיראק. אנחנו נשמע עכשיו כתבה של שלום קיטל, גם בחצי היום, 9 באוגוסט 1990.
צהל אינו מתכוון לחלק בשלב זה מסכות גז לאוכלוסייה האזרחית בארץ, ובחנויות בתל אביב אומרים כי למרות ניסיונות ההרגעה מצד אישים במערכת הביטחון, הביקוש לערכות התגוננות מפני לוחמה כימית עודנו גבוה. כתבנו בדק היום את הנושא.
מפעל שלאון, היצרן הבלבדי של מה שמכונה מסכות גז בעבור מערכת הביטחון, אינו מורשה למכור מתוצרתו לשוק החופשי. ראובן אברהם, חשב החברה, אומר כי משרדו הוצף בסוף השבוע במאות פניות של אזרחים שביקשו לקנות מסכות התגוננות. מקצתם נשמעו היסטרים. היו שצעקו על הפקידה כשקיבלו את התשובה השלילית ואת ההפניה לשלטונות הגה. עם זאת, היום, אומרים במפעל, אולי בעקבות דברי ההרגעה שנשמעו, הלחץ קצת ירד. בכמה חנויות לצורכי בטיחות בתל אביב, המוכרות גם מסכות ומסננים להתגוננות מפני לוחמה כימית, אומרים כי עדיין אין חשים את הירידה במתח. הציוד מתוצרת חברת דרגר המערב גרמנית, ולטענת המוכרים בחנויות, המקור שעליו מבוסס הייצור המקומי של מסכות אבח בשביל צהל. עינת, מוכרת באחת החנויות במרכז תל אביב, אומרת כי בימים האחרונים התקבלו מאות פניות של אזרחים מודאגים.
הביקוש הוא די יציב מיום שלישי או רביעי האחרונים, נכון להיום, כל הזמן יש תנועה של קונים בחנות מהבוקר עד שעת הסגירה שלנו. בדרך כלל יש פה עומס, טפות בחורה, שממש לא יכולנו לנשום כל הזמן, כל הזמן בטלפונים, אתה רואה?
את יודעת, כאילו, אני לא אומר שתרחיש כזה יקרה שוב.
אוקיי. למה אתה לא אומר שתרחיש כזה יקרה שוב?
מעולה. אולי צריך... מישהו צריך להיות החנות הזאת שפתוחה ברגע שיש תרחיש כזה.
בוא אני אגיד לך משהו על מסכות אבח, שאני תכלס ידעתי גם קודם, אבל לא חיברתי לנושא השיחה שלנו, מסכות אבח. היה באיזשהו שלב קריאה להחזיר את המסכות אבח באזור שנת 2007. אמרו כזה, יאללה, לא צריך את זה, תחזירו.
אוקיי.
אני, שהייתי בחיל המודיעין, אמרתי לאמא שלי, אמא, אל תחזירי את זה.
וואו, וואו, וואו.
לא בגלל שידעתי משהו, סתם בגלל שאני משוגעת.
אוקיי.
אבל זהו. אבל
אז יש לכם עדיין את המסכה.
יש לנו את המסכה, אני לא יודעת כמה היא בתוקף, למרות שזה פילטר מסנן פחם.
אין לי מושג. כל מה שאני יודע על גז העצבים של זדם חוסן, שזה חומר מסוג אצטיל חולין, שהוא זורם בנוירוטרנסמיטורים שלך, ואין לו את המעצור שלו, אז אין את האצטיל חולין אסטרז. זה כל מה שאני יודע.
אני יודעת שצחקת, אבל בגלל שאתה גבר אשכנזי, הייתי כזה, דעה מעניינת. Yeah. אני אצטט את זה. פעם הבאה שמישהו יגיד גז עצבים לידי, אני אגיד, אפרופו גז עצבים.
אני יכול להמשיך ככה סתם. אבל אני חושב
אנשים
שלא
עמדו בתור, אנשים כן. עמדו בתור לקנות מסכות. היית עומד בתור לקנות מסכה?
כן, כמו שעמדתי בתור לקנות ביצים. אני עמדתי בתור לקנות ביצים בקורונה.
ביצים זה לא אותו דבר, ביצים אתה אוכל. ביצים זה טעים.
לא הייתי חייב ביצים, אבל נכנסתי להיסטריה.
ביצים? צריך ביצים למלא דברים, צריך ביצים לשניצל, צריך ביצים לחביתה.
לא, ברור שביצים זה בסיסי.
נו, אז אתה עומד בתור בשביל... אוכל זה דבר שאנשים יעשו בשבילו דברים, כאילו אוכל זה מחוץ לקטגוריה.
אני חושב שגם את ה... אבל את ה... אני לא רוצה למות מגז עצבים.
ברור שלא, אבל...
נו, אז כן, אז הייתי עומד. היית עומד? כן, כן. אלא אם היה מישהו עם סמכות שהיה אומר לי שלא צריך, וזה בסדר לחכות למדינה.
שר הביטחון אמר.
לא, אני צריך שזה יהיה דובר שהאמינו, כמו... כזה מנכ״ל משרד הבריאות, פרויקטור, כזה, כזה. אם דניאל אגרי אומר, חבר'ה, לא צריך את ה...
אז בוא אתה בוטח.
אני יודע שהוא משקר לי וסומך עליו.
יפה, ככה, מעניין.
ככה, כמו אנשים שמתפללים. ושהם לא מאמינים. יש כאלה שמאמינים, אז האנלוגיה שלי לא תעבוד
איתם. מי מתפלל ולא מאמין?
לא, יש כאלה שמסיבות של מסור, שאומרים, אני לא יודע, אני זה, יאללה, אני עושה, בסדר, ככה אני. דניאל אגרי אמר 100%, אני יודע שהוא כנראה לא יודע הכל, לא אומר הכל, אבל אם הוא אמר, אני מקשיב.
אח של סבתא שלי, גבר עיראקי מבוגר, כל שגר, כולם גרים, היינו גרים באותה שכונה. אני עזבתי, אבל הם עדיין גרים באותה שכונה. וכל יום כיפור, אני ואחותי נורדות למטה, והוא היה ניגש שלנו ואמר לנו, אין אלוהים.
הנה, בבקשה.
היינו אומרות לו, אז למה אתה צם? והוא אומר, למקרה שיש. אבל אין.
מחירה של מסכה, כולל מסנן, 240 שקלים. ולמרות המחיר הגבוה, המלאי כבר עזל, וביום רביעי השבוע צפוי להגיע משלוח גדול מאוד מחוץ לארץ. הביקוש אינו למסכות בלבד. קונים גם חליפות הגנה מפני כימיקלים, כפפות, מגפיים. אפשר אפילו לקנות מערכת למדידת ריכוזי גזים באוויר. את אליעזר פגשנו, בוחן מקרוב את הציוד. שאלנו אותו אם דבריו של שר הביטחון שאין צורך בקניית הציוד הזה אינם מרגיעים אותו.
דעתי צריך לסמוך על שר הביטחון, אבל יחד עם זה, כל אחד, מי שיכול, באמצעים שלו לעשות את מה שהוא יכול, אין סיבה שלו. אם אדם מוציא כסף על עוד זוג מכנסיים, עוד סמלה לאישה, למה שלא יקנה מסכת אבא במקום? הרבה יותר הגיוני. מקסימום יישב בארון, אם בא אליו אורח או משהו כזה פתאום. לא מזיק יש ספר, אם יש צלחות ספר, בגדים ספר, למה שלא יהיה מסכות אבא ספר?
ממפקדת הגה נמסר כי אין שינוי במדיניות חלוקת מסכות האבח. הכוונה היא להמשיך בתוכנית העבודה הרגילה של חלוקה ניסיונית לפי אזורים. לפי תוכנית זו, יחולקו מסכות בתל אביב ובצפת רק בדצמבר או בינואר 1991.
זה נשמע כמו הסיפור כל הזמן עם החיסונים, וכאילו ההיסטוריה קצת חוזרת בקטע הזה.
למה? כי מה?
לא יודע, מין משהו כזה שהמדינה מחלקת מפני איום דיסטופי, ואין מספיק כי זה רק ההתחלה וצריך לייצר.
ההבדל היחיד הוא שאף אחד לא אמר חיסונים, מה, זה טוב שיהיה לך חיסון ספר, אם יבוא אורח, נכון. אז זה יכול לחסן אותו, מה, זה, ואם אתה קונה כבר סמלה לאישה, אז תקנה כבר חיסון לאורח. איזה כיבוד מצחיק זה לאורח. אתה מוציא לו פיסטוקים, אתה מוציא לו קשיו, אתה מוציא לו הוגת שיש, ואתה מוציא לו מסכת אבח אישית למדידה. וכמובן חליפה מגנה מפני גזים רעילים.
זה גם מזכיר לי קצת כזה, כל מיני מסיבות כאלה, כמו עיניים עצומות לרווחה כזה. כולם כזה עם ככה לבושים יפה, אבל עם מסכות אבא, חזור, שלום, אתה רוצה להקריב בתולה? אוקיי, בסדר גמור.
למי כיף במסיבות האלה, תגיד, של האילומינטי? כאילו, למה הם אף פעם לא אמרו, תקשיבו, אף אחד לא אמר, זה לא עובד לי, הקטע הזה עם המסכות, ועם המוזיקה המפחידה, ועם הבתולה באמצע.
אפשר פשוט ללכת לבורגראנץ', כאילו, סתם, לשבת, לאכול קומבינה.
אין שם אוכל באמת אף פעם, צריך להגיד.
לא, יש אוכל על הגוף שלה שכולם משהו, לא?
אני לא רוצה לאכול את זה בגוף, סליחה. אני לא רוצה...
תאכלי משהו לפני.
אבל זה קצת מבאס, במסיבה לאכול לפני.
תביא סלמון בקינוע, בקופסת שימורים.
אין לי ספק שאם אני אהיה באילומינטי, אני אהיה זאת שהמסכה שהיה קצת למעלה, והיא כזה עם שקית מוולט, והיא כזה... לא, פשוט אני ממש רעבה. את חייבת להזמין. אתה רוצה? קיבלתי טבעות בצל, זה היה להוסיף בסוף, אבל סבתי, אם אתה רוצה. ככה העיפו אותי מהאילומינטי. נתנו לי צ'אנס. טוב, אנחנו קופצים ל-23 בינואר 1991. ירי קטיושות על צפון מדינת ישראל הפך לדבר שבשגרה, ועכשיו גם התחילו הפגזות סקאדים על ערים רבות בישראל, גם תל אביב ורמת גן. שזאת מחמאה גדולה לרמת גן, אתה יודע? כאילו החברה המכוערת שיורים עליה גם, אני כזה, כן, אני לגמרי עיר במרכז ישראל, אני לגמרי חלק מהמטרופולין. בקיצור, בואו נשמע רגע איך מדווחים בטלוויזיה על ההתקפה הזאת, באולפן חיים יבין ודניה מזור.
אנחנו יכולים לעדכן אתכם בינתיים בהודעה דובר צהל, כל תושבי האזורים שמדרום לראשון לציון ול ירושלים יכולים להסיר את המסכות מן הפנים, אבל להישאר בחדר אטום. שוב אומר, כל תושבי האזור שמדרום לראשון לציון ולירושלים יכולים להוריד את המסכות, אבל יישארו בחדר האטום. האזעקה שהושמעה הייתה עקב התקפת טילים על ישראל, אזעקת אמת, והתושבים, חוץ לעכשיו המותר לאזורים שמניתי להוריד את המסכות, אבל יש לאטום מסביב לדלת מבפנים בסרט הדבקה ולהדק סמרטוט רטוב בתחתית הדלת. יש להקפיד שהילדים חפשו נכון את אמצעי המיגון ולהמשיך להאזין להודעות ברדיו ובטלוויזיה. אנחנו היינו בעיצומה של מהדורת מבט ואנחנו נמשיך עכשיו בשידור מבט. דליה מזור, בבקשה.
כן, אנחנו נמשיך בכתבות כפי שתכננו אותן לפני ההזעקה הזו.
את זוכרת את החדרים האטומים?
ברור.
זה לא הדבר הכי מטומטם אי פעם?
לא, האמת שזה דווקא הוכח ככלי מאוד יעיל.
מה, עם הסלוטייפ?
כן, בגלל שבסופו של דבר יש שני... אם זה טיל שהייתי פשוט אחראית אבח בבניין שלי בצבא, אוקיי?
אז כל פיצוץ... כל הטייטלים האלה היום, מה זה?
לא, לא, זה רק בגלל שהייתי כל כך גרועה בעבודה המודיעינית, שהיו שולחים אותי לקורס אבח, לקורס פוטושופ, כל מיני קורסים,
רגע,
רק שאני לא אהיה שם.
רגע, הכניסו אתכם למין כזה חדר עם גזים
כן,
או משהו?
כן, כן, עשינו את זה. Okay. אבל אני חייבת להודות שלדעתי הם ממש התקמצנו עלינו בגז מדמיע, כי לא... או שהמסכות מאוד עובדות, או שהם ממש התקמצנו עלינו בגז מדמיע. אוהל אבח, מי שמאזיננו שלא מכיר, זה אוהל שמכניסים, שהוא מלא בגז מדמיע, וצריך להישאר עם מסכת אבח, ואז אתה רואה שעשית את הכל נכון, את כל הנוהל שצריך לעשות שם.
אני מקווה שזה עובר צנזורה. אוקיי. אני צוחק, או שאני לא
צוחק, אין לי מושג, אני לא יודע מה זה. יש את זה בסרט בנות.
אה!
שזה סרט על טירונות צהלית.
אוקיי.
ורואים שם, אני לא אגיד מה רואים שם.
אה, כי זה ספוילר, זה יותר גרוע מצנזורה.
לא, ספוילר זה עירום. זה ספוילר עירום.
אה, לא רוצה לשמוע.
זה, אתה יודע, אני חושבת שזה הזיכרון הראשון שלי. מלא בנות הרומות בסרט, בנות שהייתי כזה, אני מרותקת, הייתי בת 3, והייתי כזה, אני מרותקת
לזה מאיזושהי סיבה. זה קרה במלחמת
המפרץ? לא, זה קרה לפני, הזיכרון הראשון שלי יותר מוקדם.
אה, וואו.
כן, אני באמת חושבת שזה הזיכרון הראשון שלי. כל הרומות האלה בטלוויזיה, וזה שהייתי כזה, אני לא חפסיק להסתכל, אני לא יודעת למה. בקיצור,
אני חושב שחווינו פה משהו עכשיו. אני חושב שאת, רגע, את ידעת שזה הזיכרון הראשון שלך? או שזה,
לא,
זה צף פעם ראשונה עכשיו?
לא, אני הבנתי את זה עכשיו.
עכשיו?
לא, זכרתי את זה, אבל אני חושב שזה הראשון. עכשיו הבנתי
לא
שזה כנראה הראשון.
אני לא מאמין שהרגע זה מתועד, אני מרגיש באמת כאילו עשינו לך אנליזה.
וואו, זה יופי. אני מרגישה כי כמו שאנשים, אתה יודע, קרובי משפחה או חוקים אומרים לך, זה לסטנדאפ, זה לסטנדאפ. רק מהכיוון ההפוך.
אחי זה לפסיכולוגית, תגידי לה שהזיכרון הראשון שלה, תגידי לה שזה קרה איתי, שתגידי מה זה אומר לך שאתה פסט אותי.
כל הערומות האלה. בקיצור, אז פיצוץ אבח זה פיצוץ עמום. מה שאומר שזה כנראה לא כזה, זה לא ראש נפץ, זה ראש זה. אז הגז רק צריך להיכנס. הבניין לא חייב להיערס. המטרה היא שהגז ייכנס, ואתה פשוט אותם אותו לגז, וזה הוכח כמאוד יעיל.
די. טוב, נחמד.
סלוטייפ ניילון, הסמרטוט הרטוב הזה.
והיה את העניין עם האטרופין, לא להזריק אטרופין.
נכון, נכון.
כן, למדנו על זה גם בטירונות. טוב, בטח נדבר על זה עוד בהמשך.
בננית, אתה זוכר אולי.
אני, יש איזה משהו, כן, שצריך את הצד
אתה צריך לשבור בננית, ואם אתה מריח, אז לא סגרת אותו טוב, אבל בגלל שאמרו שזה בריח של בנן, אז מלא אנשים היו מדמיינים שהם מריחים בננית, ואז חונקים את עצמם עם המסכה.
אני, הבעיה שלי זה שאני אוכל כמון גלידה פונץ' בננה.
באמת? איפה קונים דבר כזה? מה זה? נשמע מאוד מגיל. זה נשמע כאילו אמור להיות אוף כפוא בפנים.
בסיטי מרקט שכונת התקווה, אני מודה שאני קניתי את האריזה האחרונה. היא הייתה לממש למטה, אני ראיתי אותה בעבר, עברתי לידה, תכננתי עליה, ואז חיפשתי במקרר גלידות עד שהגעתי.
יואו, יואו, איזה סטנדרטים נמוכים. זה כאילו, אתה גר בשכונה של אריתראים, ואתה מתחרה איתם על טעמי הגלידה.
עם הפונץ' בננה. אחר כך הייתי כמה אריתראים שם, איפה הפונץ' בננה? איפה הפונץ' בננה? מי סיים?
זה נשמע, אני באמת שאלתי את עצמי, מי קונה את הקופסאות גלידה האלה שמביאים בהם אחר כך קציצות? מי אוכל את זה? אתה.
הייתי, נו, היה את הפונץ' בננה, רציתי להיזכר בילדות. בואו נשמע, קטע מהכתבה של עמוס קרמלי מאותה מהדורת מבט. עמוס קרמלי, הוא משוחח עם ראש עיריית קריית שמונה, פרוספר עזרן, וגם עם תושבי העיר.
תושבי קריית שמונה, חלק גדול מהם ישב 7 חודשים במקלטים. ולא יצא, משם הוא ניהל את החיים שלו, הכניס לשם את כל הבית שלו, ומשם הוא יוצא לעבודה ולכל מקום אחר. ואני חושב שגם במדינה אפשר לחיות שנה, אסור שזה יקרה, אבל אפשר גם לחיות שנה ויותר מזה. רק צריך לערוך את האנשים ולהכין אותם מראש לדברים האלה.
במשך 2 רצופות נחתו בקריית שמונה 2-3 קטיושות ביום, בטפטוף איטי ומפחיד. באחד מלילות שבת נחתו בעיר 80 קטיושות בלילה אחד. יותר ממחצית התושבים נטשו את היישוב בתקופת ההפגזה.
אנחנו אף פעם לא ברחנו מפה, בתקופה הקשה לפחות מרבית הגברים בקריה.
ברחו הרבה מפה.
ברחו, אבל שמו, בדרך כלל שמו את הנשים ואת הילדים בחוץ. השלד החזק של הקריה נשאר פה גם בימים הכי קשים שלהם. לדעתי הם אוהבים את העיר שלהם, את המדינה שלהם, זה מדינה שלנו, צריכים להישאר ולעזור במקומות שקשה. את הילדים ואת האנשים, הם להוציא לתקופות של נופש מדי פעם, אבל באופן עקרוני להישאר שם.
לא נוטשים בית, בית לא נוטשים בכל מקרה. בית זה המבצר, איפה שהמקור הפרנסה, נשארים במקום.
תקשיבי, כמו שליפנים יש רעידות אדמה, ולאיסלנדים יש הרי געש, לנו יש אויבים במזרח התיכון.
מי גר במזרח התיכון, יואב?
בסדר, 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 בסדר. אני רק אומר, יש גם פרסים.
הם רחוקים ממש.
אבל אני רק, כל הזמן אנחנו צריכים לעזוב את הבית, כי יש איזו התפרצות. זה משוגע, זה חוזר על עצמו.
אנחנו עם מקולל.
כל הזמן. ואין אצלנו את הרכבות של טוקיו, ואת הגילוי הראיות של איסלנד.
אז, כאילו... אז מה יש? בוא נחשוב מה יש. בוא נהיה חיוביים.
כאילו מה הקטע? את מכירה את השיר הזה של חווה אלברשטיין?
כל השירים שנשמעים בכל אופן כאילו רודף אחרי הקוזק. כל שיר שתגיד יתאים לסיטואציה.
שהיא מדברת על התפרצות תרגש ולמה הם ממשיכים להיות שם. דני ליטן נשאר את זה.
אני בחיים לא שמעתי דני ליטני, זה חיקוי מדויק כמו מתי כספי, מה שאני שמע?
לא, זה חיקוי מאוד מאוד גרוע. ממש, אפילו לא עשיתי צרות שזה זה. סתם, שהיא כמובן חושבת על בווייטנאם, שלפעמים יש שם הצפה, ואז למה הם ממשיכים לגור שם? הנה, אותו דבר, אותו דבר. ואנחנו ממשיכים לחזור לפה.
המסקנה שלנו ממהדורת המלחמה היא דרכון זר ולרדת מהארץ.
לא, שיר! שיר!
חשבתי שזה מה שלשם אתה הולך.
לא,
גם החולצה שלך היא בדיוק בצבע שהדרכון הפורטוגלי היפהפה שלי. לא הבנתי את מי אתה מזכיר לי.
לא, זה ירוק אדום שחור, זה לגמרי אני... אוי. עמוס קרמלי ממשיך לשוחח עם תושבי קריית שמונה, והפעם הוא שואל אותם אילו עצות הם יכולים לתת לתושבי המרכז שמופגזים בפעם הראשונה. תודה, עמוס.
כמי שעבר את החוויה הקשה הזו של הפגזות, מה את יכולה היום להציע לתושבי תל אביב, שהם נמצאים היום תחת הפגזות של סקאדים?
מה אני יכולה להציע? הרבה כוח. ולא להתייחס, להעביר את זה, כי בכל זאת, זה מדינה שלנו ואנחנו מוגנים מספיק. אחרי תקופה כל כך ארוכה פה בקריית שמונה שסבלנו, אני חושבת שזה יכולה להיות דוגמה.
מה אתה אומר? מה אתה מציע להם?
אני מציע להם שאלוהים יעזור להם ויתן להם קצת סבלנות ויתן להם כוח ויתן להם מרץ, שיעמדו חזק במדינה שלנו, ובעזרת השם אנחנו נתגבר על העיראקים, אנחנו נתגבר עליהם בעזרת השם.
מה זה? איזה מין עצה זאת לטילים לא להתייחס? זה לא ילד בכיתה שמציק לי, זה טיל על הראש שלי. אני כזה, אני לא יורדת לרמה שלך. אם הוא יפגע לי בבניין, אני אמות. אל תתייחסי אליו, אל תרדי לרמה שלו. והיא אמרה לא להתייחס, והוא אמר, אני מציע להם שאלוהים יעזור להם. אבל אתה יודע, זה יפה, כי שניהם אומרים, זאת המדינה שלנו. ואסור ללכת. עכשיו זה מעניין, כי גם לשניהם יש מבטא זר, אז אפשר להניח, הם, אתה יודע, הם מזרחים שעלו ארצה, הם לא נולדו פה, ככל הנראה. וזה יפה שלמרות הדבר הזה, מה שלנו באיזשהו אופן באמת נראה קצת מובן מאליו, אתה יודע, אמרתי דרכון זר בסינק הקודם, ואתה יודע, הרבה אנשים שאני מכירה יש דרכון זר, ויש לנו את הפריבילגיה בתור מי שהם מקומיים ודור ראשון, ולוקחים את המקומיות שלנו כמובן מאליו, ולא כפריבילגיה מטורפת, אז אנחנו כזה, מה, אולי אני שוקלת הצעות ממדינות אחרות, אנחנו נראה מה נעשה. והם כזה, לא, לא ללכת, עד שהגענו. תודעת הגלות היא מאוד כאילו צרובה בהם, כשלנו אין תודעת גלות, בעצם.
והם היו גם אולי בגלות שממנה יורים עלינו עכשיו, או מהאזורים האלה.
לא, מבטא עיראקי זה לא היה.
אבל היה שם, נראה לי, טוב, אני לא רוצה לנחש, אסור לי.
סורי? חלבי?
לא, אני לא יודע להגיע לרמות כאלה. אני יודע.
לא, אני אומרת רק את מה שסבא שלי וסבתא שלי, אני לא מזרחנית.
אני לא מבדיל בין דמשקאים ל...
חלבים?
לחלבים, כן. מבחינתי, כל הסורים אותו דבר. כזה, אני גזען, זה מה שאני. גזען, כל הסורים.
תראה, בתור מי שסבא שלה נולד בארץ אמנם, אבל אמא שלו הייתה מחלב, אנחנו נשמח שתחשוב על כולנו בתור אותו דבר, כי הדמשקאים הרבה יותר שווים.
ברור, ברור שהם יותר שווים.
דמשק עיר מדהימה.
זה מדהים באיזה שנייה עכשיו יש לי סטיגמה. עכשיו אני כאילו, רגע.
לא, כי זה כאילו...
דמשק או חלב? שאתה אומר לי שאתה מסורי.
זה תל אביב או ירושלים?
אז דמשק הרבה יותר.
נו, בוודאי.
אם דמשק היא... אני משאיר למאזינים לחשוב. טוב, הזכרנו מסכות אבך. מקודם שמענו שמסכות אבך היו מתוצרת גרמנית. ועכשיו מתברר שלגרמניה הייתה מעורבות נוספת בסיפור של הגז העיראקי. הנה דיווח של אורי כהן אהרונוב על מחאה נגד גרמניה שסייעה, כמו מדינות אחרות, לעיראק בפיתוח גז בשנות ה-80. בואו נשמע.
מי שצעדו אחר הצהריים בסמוך לבניין המשביר לצרכן בירושלים, לא יכלו שלא להתעכב ליד ההפגנה הבלתי שגרתית שהייתה במקום.
שוב מופנה הגז נגד יהודים. שוב טוען הציבור הגרמני שהוא לא ידע.
עשרות צעירים ישראלים עטו מסכות גז על פניהם, הניפו שלטים וקראו קריאות נגד החזירות הגרמנית כלשונם.
אנו מטריעים, זהירות, גז גרמני.
זאת לא המלחמה שלכם, אבל הגז שלכם. שוב מופנה הגז כנגד יהודים. שוב טוען הציבור הגרמני שהוא לא ידע. אומרים המפגינים. גרמניה אוהבת השלום כביכול, כבר תרמה את חלקה למלחמה, טוענים המפגינים. מדענים ומהנדסים ומומחים ללוחמה ביולוגית סיפקו ידע רב ומכשור מתוחכם לסדאם מבגדד. במפגינים בלט בנוכחותו מיכאל שטיינהילברג, אזרח גרמני החי בישראל.
אני באתי מיחה אחרי שלמדתי על ההפגנה, אתמול או לפני יומיים, על ידי חבר. והנה אני. כאן אני עומד ולא יכול אחר.
הרגשתי תחושות מאוד קשות של נוסטלגיה כלפי ההפגנה הזאת, כי אני מרגישה הרי על מה ההפגנה הזאת. נזכרתם שאתם כועסים על השואה.
נכון, נכון.
זה על זה, זה כזה, וגם הייתה שואה, גם השואה, למה מסיקים לדבר על זה? ואני מרגישה ככה כל יום. ואני מרגישה שאני היחידה שלא סלחה על השואה.
מה, גם אחרי איך שהם היום אחלה איתנו הגרמנים? עכשיו, ספציפית עם עזה, מגינים עלינו בהאג, סגן הנשיא אמר, או הקנצלר, אני לא יודע, אבל הוא נתן שם גם נאום.
כן, כן, הם מאוד משתדלים, הם מאוד משתדלים. אבל אני עדיין כועסת על השואה.
גם אני, מאוד, תביישו לכם.
אתה יודע, זאת הפגנה שהייתי שמחה ללכת אליה. עוד לא סלחתי על השואה מול שגרירות גרמניה, והם כל כך יודעים שהם כל כך בסדר, שהם יוציאו לנו מגש עם עוגיות.
נכון.
הם יהיו כזה, אנחנו גם, אנחנו איתכם מפגינים. הם פשוט בסדר, הם עושים, אתה יודע, הם עכשיו נהיו נאצים בלחפר על השואה. ובגלל זה אי אפשר לחוס עליהם.
גם בזה הם אגרסיביים מדי. כל הזמן לוחצים עם הסליחה.
אנחנו בסדר, סליחה, איזה חמודים. איזה תהליך עברתי פה.
כן, זהו, אני מרגיש שעשינו. תגידי לפסיכולוגית. התחלתי בכזה, יואב, רוצים ממני משהו. תגיד, תשאלי מה ההשפעה שלי בנושא.
יואו, מעניין, דיברתי לך בטיפול, מתישהו.
זאת אומרת, אם. חמש פעמים בשבוע, פעם אחת אני לא עלה.
החלפתי פסיכולוגית.
באמת?
כן. אני עם פסיכולוגית חדשה.
אז צריכה לספר לה הכל מההתחלה, מתי מגיעים אליי?
וואי, יש זמן.
רגע, כן, צריך להתחיל לספר הכל מההתחלה?
כן, היא לא יודעת, היא לא מקבלת בריף.
וואי, זה כמו ספיידרמן, כל פעם מספרים את זה עם שחקן אחר.
כן, כן, רק עם פסיכולוגית אחרת.
רגע, חברים, אל תרגישו רע, יש המשך לסיפור, אנחנו עוד נדבר על מלחמת המפרץ בפרק הבא, עוד לא סיימנו.
מה זה, פרק בשני חלקים?
עוד לא ניצחנו את סדאם. אני לא רוצה לעשות ספוילר, מה קרה שם אחר כך בסוף. לא רוצה לעשות ספוילר, אבל בואו נגיד שעד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקה טל ניסן, לתחקירנית נועה רוקני ולטכנאי יבגני לייזרוביץ'.
אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל סימוני הסקטים. תודה רבה שיר, תודה רבה יואב, להתראות.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה.